הרב בני לאו, יהושע, פרק ט.
הפרק הקודם נגמר בעמידה איתנה של ישראל כבר בהר עיבל, בגב ההר, אחרי ניצחון של האי, אחרי כריתת הברית שציווה משה, ברית בהר הברכה והר הקללה. אנחנו כבר נמצאים בנקודת אחיזה של ארץ ישראל מלמעלה. וכך באמת מתחיל הפרק שלנו, פרק ט', שכשמוע כל המלאכים אשר בעבר הירדן, בהר, בשפלה, בחוף הים הגדול, אל מול הלבנון, החיתי, אמורי, כנני, פריזי, חיבי, יבוסי, כולם שומעים כבר את שמעה של ישראל שאחזה באזור ההר, ואז ההחלטה סובבת את כל עמי הארץ להתקבץ יחדיו, להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. יש קואליציה של כל המזרח התיכון רוצה בעצם לנסות לגרש את ישראל מהאחיזה שלו בהר. חוץ מה, הפרק שלנו עוסק ביוצאים מן הכלל, יושבי גבעון. יושבי גבעון שהם מאוד מאוד סמוכים אל אותו סיפור שעכשיו אנחנו נמצאים פה בגב ההר, הם שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולאי. ועכשיו מתחיל הפרק ומתאר את האורמה של אנשי הגבעונים שהולכים עם סקים בלים על החמורים, נודות יין בלים מבוקעים מצוררים, נעליים בלים ברגליים, סלמות בלות עליהם, לחם יבש ניקודים, וככה ממש מחופשים לנוודים שבאים מדרך רחוקה. הם הולכים אל יהושע לאן? אל המחנה הגלגל. עוד לפני שאפתח את הפרק, אני רוצה כבר להעיר הערה שתלווה אותנו לאורך כל הספר. כל הזמן יש מחנה קבע בגלגל. אני מזכיר, הגלגל זו התחנה הראשונה ששם העמדנו את 12 אבנים מהירדן. זה נמצא ממש על סיפה של ארץ ישראל למטה, ממש למטה על הירדן, ושם נמצא המחנה הגדול של כל עם ישראל. אנחנו ראינו את התנועה אל יריחו, ראינו את התנועה למעלה אל האי, עוד יותר למעלה אל הר עיבל, אבל כל הזמן חוזרים למטה לגלגל. וכשרוצים לפגוש את מנהיגות העם, רוצים לפגוש את יהושע ואת הזקנים, המפגש הוא למטה, למטה הגבעונים יורדים אל הגלגל. הסיפור של הגבעונים והברית, סיפור מרתק, שמלווה אותנו בעצם כשקוראים נכון לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל. אז קודם כל בואו נעשה טיול מזורז לאורך ההיסטוריה, מכאן, מפרק ט' של ספר יהושע, ששם באורמה הם קורטים את הברית, אנחנו פוגשים אותם עוד הלאה. אנחנו פוגשים את הגבעונים בספר שמואל ב' בפרק כ"א, שם מתואר רעב ששרר בארץ בתקופת דוד המלך. הרעב בעיני דוד ביטוי ממשי לעונש. לא יכול להיות רעב אם אין איזשהו חטא שנלווה אליו. זו התפיסה התיאולוגית של התנ״ך ושל דוד. ודוד מקבל תשובה מאת השם שהעונש הוא בגלל מעשה שאול שהמית את הגבעונים. אירוע שלא מוזכר בשום מקום אחר בתנ״ך. בספר דברי הימים, א', פרק ח', מספרים שמוצאה של משפחת שאול היה בגבעון, ויש מכאן שרוצים לשער על השנאה בין הגבעונים לבין משפחת שאול, השערה. בכל מקרה, דוד המלך שם בפרק כ"א בשמואל ב' קורא לגבעונים, ומבקש לחפר על מעשה שאול, והם אומרים, אנחנו לא רוצים לא כסף ולא זהב, לא משאול ולא מביתו, אבל אנחנו רוצים להוקיע את הבנים שלו, האיש אשר קילנו, אנחנו רוצים את הביזוי, ואז יש לנו תיאור כל כך, כל כך מזעזע, איך שדוד בוחר שבעה מצאצאי שאול, נותן אותם לגבעונים שמוקיעים אותם לנגד השמש, שם אין את הדימוי שאנחנו ראינו, איך שקוברים גם את הגדול שבשונאים שלך, אין שם קבורה, יש שם רק ביזוי גדול, והגבעונים מתוארים באמת כהאנטיתזה של עם ישראל. על זה אנחנו נדבר עוד כשנגיע בעזרת השם לספר שמואל ב'. הלאה, בשיבת ציון, בספר בעזרה, נחמיה, דברי הימים, מוזכרים לא גבעונים, אבל מוזכרים הנתינים. נתינים זה קבוצה שקשורה לעבודת המקדש, אבל ממעמד מאוד נמוך, לא ממעמד העם. זאת אומרת, הם ספורים שם אחרי הכהנים, אחרי הלווים, אחרי המשוררים, אחרי השוערים, יש קבוצה של הנתינים. ושם ברשימת שיבת ציון, למשל בספר עזרא בפרק ב', כנראה לפי כל העדויות אנחנו מדברים על איזה שהם עמים אחרים שהצטרפו לעם ישראל ברמה של עבדים, של מה שנמצא אצלנו עוד בפרק, של שואבי מים וחוטבי עצים, וזה בעצם מתחיל כאן אצל הגבעונים. אז עד כאן זה טיול זריז על אורך ההיסטוריה, ועכשיו אל הפרק שלנו. הפרק שלנו הוא סיפור של תרמית שהופכת להיות ברית. סיפור התרמית הוא סיפור שהמשלחת שבאה אל הגלגל, אל יהושע, מציירים איזשהו דימוי בלי להגיד מילה. הם רק מציירים את הליבוש ואת כל התפורה מסביב, ואומרים, מארץ רחוקה בנו, שמענו את שמחה, שמענו את הניצחונות, ועכשיו אנחנו אומרים, מה נלחם? השם בחר בכם, בוא נכרות ברית. הנה הלחם החם שהצטיידנו מבתינו, הפך לנקודים, הנה הנעליים בלו, ושום דבר אנחנו לא רוצים לעצמנו, אלא רק לכם. ופתאום מתברר לנו שהאנשים האלה מצליחים לרמות בקלות רבה את האנשים שאליהם הם בנו. עם מי הם דיברו? הם באים אל מחנה הגלגל, אל יהושע ואל איש ישראל, אל איש ישראל, כך כתוב. אנחנו לא יודעים מי זה איש ישראל, אבל ברור לנו שיהושע לא לבד, ברור לנו שיש לנו איזשהו גוף שנקרא איש ישראל, רוב הפרשנים מחוזקים בדעתם שאיש ישראל אלה מנהיגי השבטים, נשיאי העדה. הביטוי איש זה כמו איש בחשיבות, איש על העדה, זה מנהיג. ולכן איש ישראל זה הכינוי אל המנהיגים של ישראל, והם אלה שהתפתו למשל, כשמציעים להם את האוכל, ויקחו האנשים מצידם, ואת פי אדוני לא שאלו. כך אומר לנו הפרק. זאת אומרת, יש פה איזה מערכת של הונאה, וההונאה הזאת מסתבר שמשתלמת להם, לאנשי הגבעונים, מכיוון שאנחנו מתפתים ללכת אחריהם, ואנחנו כלומר נשיאי העדה, מתפתים ללכת אחריהם, ויהושע קוראת להם ברית לשלום. ויחרות להם ברית, אם אנחנו מדייקים בלשון, ויעש בפסוק תתווה, ויעש להם יהושע שלום. ויחרות להם ברית לחיותם. וישבעו להם נשיאי העדה. יש פה נקודה מאוד מכרעת, שיהושע נשבע לא להזיק להם, לחיותם. נשיאי העדה, שאלה כנראה האיש על העדה שאכלו מצידם, הם נשבעים להם שזאת ברית ברמה גבוהה יותר. על יהושע לא נאמר שהוא נשבע, אבל הוא מחויב לברית של כל נשיאי העדה. ואז אחרי 3 ימים, הם מגלים את התרמית, תמיד 3 ימים. הם שומעים את התרמית, מגלים את ערי הגבעון, שזה מתחת לאף שלהם, ממש מתחת לאף, ממש באזור המעלה. ולא היקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה. ואילונו כל העדה לנשיאים. זאת אומרת, עכשיו יש מרד בתוך העם, כי אתם השארתם פה, בתוך תוכנו, ממש מתחת לאף שלנו, השארתם איזה קבוצה, שאם אנחנו זוכרים את הביטוי בספר שמות, והיה כי תהיינה מלחמה, ונוסף על שוננו, אנחנו לא בוטחים בהם. והנשיאים אומרים אל העדה את המילים הבאות. אנחנו נשבענו להם באדוני אלוהי ישראל, ואתה, לא נוכל לנגוע בהם. יש ברית. הברית מחייבת, השבועה מחייבת. אנחנו יכולים להשתמש בהם לחוטבי עצים ושואבי מים, אבל אנחנו לא ניגע בהם לרעה. יהושע עוד מנסה לנהל איתם דיאלוג, הוא אומר, למה רימיתם אותנו? אתם בקרבנו יושבים, ועתה ארורים אתם, ולא יקרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים לבית אלוהי. זה מה שנגלה בספר עזרא בסוף, את הנתינים שיהיו השואבי מים לבית המקדש. והם מקבלים, הם מקבלים את הסטטוס הזה, והם הופכים להיות חוטבי העצים ושואבי המים לעדה ולמזבח עד היום הזה. ככה מתנהל הפרק שלנו. נדמה לי שראוי להוסיף לפרק הזה עוד קומה אחת. הרעיון הזה שנשבענו ובגלל זה אנחנו לא נפר את הברית ואת השבועה, היא בעצם הדימוי או הביטוי הגדול ביותר של המושג שנקרא קידוש השם. אחרי שקראתנו ברית, גם ברמיה, קראתנו ברית, אנחנו נעמוד בברית. הברית היא הדבר המחייב ביותר, כי הברית נעשית בשם השם אלוהי ישראל. ואם אני נשבעתי בשם אלוהי, אני לא אפר בשום צד שהוא את הברית. גם אם הגבעונים עשו לנו תרגיל מאוד מאוד מכוער, השבועה כן מחייבת. אנחנו מכירים את הדבר הזה בכל מיני סיטואציות שנמצאות בתנ"ך. למשל, כשיש לנו בימי חורבן בית ראשון, בימי צדקיה, מלך יהודה האחרון, אותו צדקיה נשבע לנבוכדנצר מלך בבל. נבוכדנצר העמיד אותו על כיסאו, ונבוכדנצר השביע אותו, השביע באלוהים את צדקיה שהוא לא יפר ברית, כלומר שהוא לא ימרוד. ואז אנחנו שומעים איך שצדקיה מורד, ושם הספר יחזקאל מדבר על הפרת הברית. הנה בא מלך בבל, אני קורא מיחזקאל פרק י"ז, הנה בא מלך בבל, קראת ברית ויבא אותו, ואז וימרוד בו. צדקיה מלך יהודה מורד במלך בבל. אומר הנביא יחזקאל, היצלח? הימלט העושה אלה והפר ברית ונמלט? כלומר, גם אם אני בצידו של צדקיה ונבוכדנצר הוא גדול שונא ישראל, מי שמפר ברית לא יצלח, לא ימלט. חי אני, אומר הנביא, אם לא במקום המלך הממליך אותו, אשר בזה את עלתו, אשר הפר את בריתו איתו בתוך בבל ימות. אם אתה נשבעת בברית, אתה לא מפר ברית. והרעיון הזה, שקידוש השם נעשה על ידי שימור הברית, הוא גם הפשר הגדול לסיפור הנורא של דוד מלך ישראל, שמוסר את בני שאול לביזוי של תליה לתקופה ארוכה, כשרצפה בת איה, אותה אישה שעומדת ונלחמת כנגד עופות השמיים, לא לבזות את גופתם של בני שאול. הרעיון הזה שהעונש הנורא בא, משום ששאול וביתו הפרו את הברית לגבעונים. הם כנראה לא שמרו את הרעיון הזה, כנראה ניסו להשמיד או לפגוע בגבעונים, ואומרת הגמרא באופן מאוד מאוד כואב, מופיע במדרש גם, שרבי אחא בר זבינא אומר בשם רבי הושעיה, גדול הוא קידוש השם מחילול השם. בשביל גרים גרורים ארורים, עשה הקדוש ברוך הוא לעמו כן. מה זאת אומרת? מכיוון שאותם גבעונים שהם היו ארורים, שהם הונו אותנו, הם זכו לברית שבועה מאיתנו, אנחנו מחויבים עליהם. וזה שבני שאול נטלו, זה כדי לשמור על קידוש שמו הגדול. אומר המדרש, גדול קידוש השם מחילול השם. הנה בשביל אותם גרים עשה הקדוש ברוך הוא לעמו כן. זאת אומרת, הוביל אותנו לרעב, הוביל אותנו לבצורת, עונש הקדוש ברוך הוא. מה בבני מלכים כן, בהדיוטות על כמה, על כמה וכמה. זאת אומרת, הקידוש השם זה בעצם המטרה שלשמה אנחנו חיים בארץ. קידוש השם זה אומר שכל עמי העולם מתבוננים בנו ואומר כזה ראה. אם נגיד את זה בשפתו של ישעיהו הנביא, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה להר השם אל בית אלוהי יעקב, כי מציון תצא תורה. קידוש השם זה שאנחנו יכולים להסתכל בפנים גלויות אל העולם ולהגיד ככה מתנהל עם שקרת ברית. במקום שבו יש ביזוי לברית, לא חולקים כבוד, לא לבית המלך שאול ולא לאיש. על זה אנחנו עומדים למבחן. על זה דוד המלך מחה, לכן הוא מסר את בני שאול לידי הגבעונים, ואנחנו לומדים מכך לקח עולם, שברית הגבעונים היא סמל עבורנו, שכשאתה קוראת ברית, לעולם היא לא תופר.